וידבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד, זאת אומרת, במדבר סיני זה המקום הכולל, בתוך מדבר סיני זה היה באוהל מועד, באחד לחודש השני, בשנה השנית, לצאתה מארץ מצרים לאמור. מה היה הציווי? הציווי היה למנות את בני ישראל, ולכן החומש הזה נקרא גם חומש במדבר, מחמשת החומשים, וגם נקרא בלשון חכמים חומש הפקודים. זאת אומרת, השמות של בראשית שמות ויקרא במדבר דברים, זה שמות שגם יש אותם במדרשים, והכל, אבל בדרך כלל זה נקרא את החזל דווקא בשלום. וזה פה תורת כהנים, בשני תורה, ופה זה נקרא חומש הפקודים. למה? כי הוא מדבר על פקודי בני ישראל, מה שהיה איתם. כי זה הציווי הראשון בפרשה הזאת. למעשה יש משהו מיוחד בפרשה הזאת, שהגמרא במגילה, דף למד, אומרת, שיש סדר שנתי, הרי של הפרשות. במקור היה שתי מנהגים בזה, מנהג בארץ ישראל ומנהג בבבל. בארץ ישראל זה היו מסיימים את התורה פעם בשלוש שנים, ובבבל היו מסיימים את התורה פעם בשנה. אז שם היו מחלקים את הפרשיות לחלוקה קטנה יותר, עכשיו בממוצע הייתה מתחלקת לשלוש. פשוט לומדים את כל הפרשה, היה שבוע אחד חלק מפרשת בראשית, שבוע שני חלק שני, שבוע שלישי חלק שלישי, ואז פרשת נוח גם היא מתחלקת לשלוש שבועות. יכול להיות שהיה פרשיות שהן מתחלקות רק לשתיים, יכול להיות פרשיות קטנות שהן נשארות אותו גודל. היה להם סדר אחר במניין, ושם הם מסיימים את תורה פעם בשלוש שנים. ועוד שצריך זה פעם בשנה. המעשה הגמרא אומרת שיש סימן לזה, מנו ועיצרו. יש, איך הפרשיות הולכות? שיש סדר מסוים של פרשיות שאמור להיות, למשל, הכללות של כי תבוא, אמור להיות שבוע לפני ראש השנה. זאת אומרת, לא השבוע, שבת של לפני ראש השנה, אלא שבת לפני השבת של לפני ראש השנה. זאת אומרת, שבת, למה שיהיה פרשה נוספת שחוצצת בין הכללות לראש השנה. תכלה שנה וכדלותיה. אותו דבר גם פרשת בחוקותיי, הייתה השבת הקודמת, שבה גם יש את הכללות, ואז יש שבת שלנו ששבת הפסקה, מדברים על נושא אחר, ולפני שבועות, כי שבועות הרי דנים על פירות האילן, אז לכן יש הפסקה בין הכללות, יש עוד כל מיני כללים. אחד מהם זה מנו ועיצרו. מנו, זה כן, זה במנהג שלנו, זה תופס, זה גם פסק להלכה בשולחן ארוך. הוא כותב את הכללים, ואחד מהכללים הוא מנו ועיצרו. מה זה מנו ועיצרו? קודם כל, תקראו את הפרשה של מניין בני ישראל, שזה פרשת במדבר, ואחר כך ייצרו, אחר כך תחגגו את חג העצרת, שזה שבוע. אז יש מצד הגמרא ללמוד לקרוא את פרשת במדבר לפני שבוע. מה הקשר בין הדברים? אז יש הרבה שרוצים ללמוד פה, בעצם הצורה הכי קלה זה מהמדרש. המדרש מתחיל מיד, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד. במדבר סיני, כאילו, חידוש נפלא, לא ידענו עד עכשיו איפה זה. אם הקדוש ברוך הוא דיבר למשה באוהל מועד, חייב להיות במדבר סיני. למה לאמת, יש כמה מקומות, אפשר מדבר צין, אפשר מדבר פרן, מדבר קדש, אבל למה, מה כל כך חשוב לתורה בכל מקרה, גם נגיד שזה, הדיגילית עלינו של מדבר סיני. מה כל כך חשוב? מה בא לגבות לך במדבר סיני? אז מה המדרש? בשלושה דברים נתנה תורה. באש, במים ובמדבר. באש זה במתן תורה היה אש, במים היה ענן על האר, ענן הוא עשוי ממים, ומדבר, התורה נתנה כאן במדבר סיני. כך אומר המדרש כאן. וזה בא ללמד, על, הרבה מהמפרשים, כל אחד מסביר לפי שתכו, מה הכוונה אש, מים ומדבר? האם זה בא לגלות לבן אדם שהדרך להשכיח את התורה זה רק יהיה מוכן להשקיע, יהיה מוכן מה שנקרא להקריב. או, גם אם זה לא קל, גם זה באש, באש במתן תורה, היה מצד אחד מאוד מאוד נפלא, אבל מצד שני זה היה מפחיד. היו יראים מפני האש הגדולה. זה לא היה דבר שנחמד. זה היה גדול, זה היה נשגב, זה היה נקלע, אבל זה לא היה נחמד, הם פחדו מזה. אז היה אש, מצד שני גם הערפל, הערפל גם הוא, ענן על ההר, גם מדבר, מדבר לא דבר קל, זה אומר, אדם שרוצה לזכות את התורה, זה לא מתוך מענה. אדם שמוכן להשקיע כמו מדבר, כמו אש, כמו מים, הוא יכול לזכור את התורה. זה רעיון אחד. זה דווקא ראיתי היום באחד העלונים, שבן אדם הביא, הוא כאילו עושה ועד לאברכים, מי שרוצה ללמוד כלכלה. אז זה אחד הרוחות שיש לו קורס לכלכלה, נא להביא גמרות שבת דף קופמם. מה הגמרה אומרת שם? שרב חיסדא אמר לטובה מרבנן, לתלמידים, שכשהם הולכים לקנות ירקות, אז הוא נותן להם כל מיני עצות, שיקנו למשל את הירקות הארוכים, כי הם נותנים לך את זה לפי מספר, אז ככה, אם אתה לוקח את הארוכים יותר, אז אתה מרוויח. וכשאדם צמא, אז שישתה בבת אחת, ולא קצת קצת, כי אז הוא יותר מסביע אותו. כל מיני עצות כאלה שאתה רואה שהמצב הכלכלי שלהם היה מאוד מאוד קשה, וצריך להגיע למה של עצות כאלה, אם אתה רעב ויש לך לחם, אז תאכל את הלחם בלי סלטים, ובלי הבשר והעוף, שככה אתה אוכל את הלחם, ואז אתה יכול לחסוך בדברים האחרים. אז שום דבר לא השתנה. מהתורה של רב חיסדא בבבל, בזמנים הגדולים והטובים האלה, חזקיהו, כתוב שבאישה יראת השם היא תתעלל, זה דורו של משה, זה דורו שקר רחם, זה דורו של משה, ויופי זה דורו של יהושע, שיראת השם היא תתעלל, זה דורו של חזקיהו. ואז הפירוש השני בגמרא, שקר רחם, זה דורו של משה ויהושע, ועבר היופי זה דורו של חזקיהו, מלך יהודה, שיראת השם היא תתעלל, זה דורו של רבי יהודה בן אילאי, שהיו יושבים שעה וטלית אחת, ועוסקים בתורה. זה אומר שלזכות לתורה באמת, זה נובע מתוך מקום כזה שבן אדם מוכן. נו, מה? תורת דומה לסוכן, ומה עם המצורת הזה? האמת היא, תורה היא סתירה להיפת התענוגים, או לא? אני הייתי מגדיר את זה כאולי כמחיר. זאת אומרת, אתה רוצה לקנות משהו? בשביל... אתה צריך לקנות משהו? אתה צריך לשלם. אני רוצה לקנות שקית חלב. יש לזה מחיר. המחיר הזה שווה לי. לפעמים אני אומר שהמחיר הזה לא שווה לי, אבל זה מחיר. אני לא יכול לצפות לקבל את זה במתנה. פשוט ככה, לא, זה לא עובד ככה. ואני רוצה, אני רוצה להשיג משהו, אני צריך להיות מוכן לשלם את המחיר. עכשיו, השאלה היא כזאת. אדם שבאמת ילך וילמד תורה, הוא יפסיד את התענוגים של העולם? או לא יפסיד? יכול מאוד להיות, אם אנחנו מסתכלים על זה בצורה נכונה, הוא קונה תענוג יותר גדול. זה לא מיידי, זה יכול להיות לפעמים זה אפילו צ'ק דחוי, וזה לוקח זמן, זה לא קאש במקום, זאת אומרת, כל הכסף מזומן על ה... יש לפעמים שזה דחיית סיפוקים, הוא אומר, לא, עכשיו אני לא אקבל, אני אתאמת, אני אשתבל בסוף אני אקבל. בסוף אני אקבל עונג גם במשמעות האמיתית של המובן, עוד פעם, להוריד את הקישוט החיצוני, על העונג בתור את הצחוק, החיצוניות, מה שנראה יפה ומבריק, שלמעשה כשמתחילים לחטט ולראות טוב טוב לעומק, לא תמיד בן אדם שיש לו הרבה הרבה כסף והרמון גדול ומפואר, הוא המאושר. יש הרבה, וזה ממש ממש לא נדיר, זאת אומרת, זה לא יוצא מן הכלל, שאדם יש לו הרבה כסף, הוא חי בצורה מאוד מפוארת, הוא השקיע את כל החיים שלו להגיע למצב הזה, וכשהוא יושב שם בסופו של יום, הוא יושב ואומר, רגע, וכל זה איננו שווה לי. למה? כי אין לי משפחה. למה? אהבה, כי אין לי עושר, כי אין לי סיפוק, כי אין לי... כי הגוף שלי כבר נהרס, מרוב שרצתי אחרי הכסף, ולא היה לי זמן. כן, לפעמים. זאת אומרת, בסופו של דבר, כשאדם עושה חשבון, בוא נגיד, אני עכשיו רוצה להיות מאושר. עכשיו, מה אני אעשה? מה שנראה הכי זמין, זה הכסף. זה אנשים בטוחים עליי, שכסף זה עושר, זה משוואה שאי אפשר... המשוואה הכי לא נכונה בעולם, המשוואה ש... איך אומרים, כסף לא מביא כלום, אבל הוא פותר הרבה בעיות. הוא נותן הרבה אפשרויות, אבל בסופו של דבר זה לא הדבר בעצמו. טוב, בן אדם עובד, 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 לא משקיע, לא שומר על עצמו, מפתח בעיות שנובעות ממרדף אחרי הכסף, מסטרס, מלחץ, בעיות לב, לחץ דם. סוכר, הדברים מתפתחים הרי, זו תוצאה של רדיפה מטורפת, וישוח רגע, ומנוח. ואז מגיע מצב יופי, הוא כבר השיג את הכסף. דרך אגב, לא כולם מצליחים, יש הרבה שנופלים תוך כדי המרדף. אבל נניח שהוא הגיע לסוף המרדף וניצח. אז מה? עם מה הוא ניצח? איך אומרים, חצי הראשון של החיים מבזבזים את הבריאות בשביל הכסף. חצי השני מבזבזים את הכסף בשביל הבריאות. אז הלאה, מה, אז מה עושים? בואו נתחיל להתנהג נורמליים, בגלל העיר. וזהו זה, הכל בסדר. טוב, אבל פה עוד פעם, כשאדם מסתכל לראייה צרה מאוד, תענוג מיידי, תענוג מיידי זה באמת אהבת התענוגים המיידיים נפתירה בתורה. תענוג בכלל? בדיוק ההפך. לפי כך נקראו תלמידי חכמים חברים שחברתם נאמנה. וחברות נאמנה זה כנראה הדבר שמביא לאדם הכי הרבה אושר. אין דבר יותר חזק מזה. חברות נאמנה. זה אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל זה בסופו של דבר, אדם מאושר זה אדם שיש לו חברות נאמנה. הוא כלפי אחרים, ובאותה מידה אחרים כלפיו, זה בעצם, זה העשי שאם אתה מדבר על אושר בעולם, זה הדבר הזה. חברות נאמנה. בן אדם שטוב לו, זה בן אדם שטוב לו. הדרך להגיע לזה, זה באמת הדרך הזאת, מתוך רגיעה, לא מתוך המידות הרעות. איך את זה? המידות הרעות הרי הם הטאקרים, הם תוקעים כל הזמן את המקלות בגלגלים. זה מה שהרי הורס לבן אדם את החיים, מידות רעות. קנאה, חמדה, תאוות, כשהם מידות הרי, הם צריכים להיות במידה. כשמאבדים את האיזון, מתחילים להיות בלי מידה, התאווה פורצת, הקנאה פורצת, כל הדברים האלה פורצים, זה מתחיל לסבך את העניינים, זה הורס לבן אדם את החיים. והדרך זה באמת מתוך ההשקעה הזאת, נכון? זה ויתור על תענוג מיידי, זה דחיית סיפוקים, וזה בעצם יוצר לבן אדם את הכוחות, את האיזון להיות בן אדם נורמלי ו... להתקדם בחיים ולהצליח להגיע לאושר אמיתי. טוב, אבל באמת, אבל בשלב הראשון, זה ודאי שהדרך היא לא קלה. כל ההתחלות קשות. כשאדם מגיע ללמוד תורה בהתחלה, זה השקעה. הוא צריך לדעת, ימית את עצמו, שזה להמית את הרצונות, לבטל את עצמו, לדעת להוריד את הראש, לדעת שיש דברים שאני לא אקבל, למרות שכרגע אני רוצה אותם. וזה הדרך בעצם באש, במים, במדבר. זה באמת גישה אחת שיש. אבל יש גם הרבה דברים בזה. יש באמת הבעל התורים מציין, במדבר סיני, לאל מיני, הוא אומר, סוף פרשת בחוקותיי, סוף היקרא כתוב, אלה המצוות, אשר ציווה השם, אלה המצוות, וסמיך לי, ופה התורה מתחילה, במדבר סיני, לומר, אם אין אדם משים עצמו כמדבר, אינו יכול לידה, תורה ומצוות. אם אין אדם משים עצמו כמדבר, אינו יכול לידע תורה ומצוות. פה, מה? נראה, גם כן. זה באמת, שמעתי זה אברך מאוד נחמד, הוא אמר לי, זה סיפור, אני לא יודע בדיוק מה המקור של הסיפור הזה, אולי סיפור סיני או משהו כזה, שרב הגיע אליו תלמיד. והתלמיד ככה יושב לפני הרב שלו, וכל דבר שהרב אומר, אז התלמיד יש לו מה לומר. זאת אומרת, הוא מגיע מלא, כמו שהוא קורא לזה. הוא מגיע ויש לו כבר את הדעות הקדומות שלו, הוא כבר החליט, יש לו כבר פילוסופיית חיים שלמה, עכשיו כל פעם שהרב שלו, המאסטר שלו, מה שלא יהיה שם, מתחיל ללמד אותו, על כל דבר הוא בודק אם זה מתאים להנחות הקודמות שהוא עשה. ככה הוא תקוע עם זה כל הזמן. אז הוא אמר לו, לך תביא כוס עם מים. טוב, התלמיד הולך, מביא כוס מלאה, 3/4, ואז הרב לוקח קנקן של מים, וממסה למזוג, וכמובן שזה נשפך החוצה. אז הוא אומר, אתה יודע איך מוזגים בכוס? הוא לוקח את הכוס, שופך את המים, ואז הוא מוזג לתוך הכוס. ואז הוא אומר, ככה ממלאים כוס. אם אתה בא ללמוד, ואתה עדיין תקוע במה שיש לך כבר כוס מלאה, אז אתה לא תוכל למלא אותה. זה דווקא שמעתי סיפור יפה, שתי אנשים הולכים במדבר, באמצע הלילה, ופתאום רואים שם איזה משהו זז. אחד מהם אומר, זה עורב. והשני אומר, פתאום, זה לא עורב, זה עז. פתאום מתווכחים, זה עורב, זה עז. אומרים, בוא נבדוק, תזרוק אבן, ונראה, אם זה אף, זה עורב, פורח ואף, זה עורב, אם זה בורח, זה עז. זורקים אבן, זה מתחיל לעוף. אז אומר את זה שטען כל הזמן שזה עז, הוא אומר, מעניין, פעם ראשונה שאני רואה עז אפה. למה? כי הוא כבר החליט שזה עז, עכשיו הוא יראה שזה אף, זה מעניין שעז אפה. הוא מגיע עם הדעות הקדומות שלו. דרך אגב, אדם שרוצה ללמוד תורה, ובכלל להתקדם, בכל שטח של תמיכה רוחנית, זה שייך רק מתוך דבר אחד. מתוך לדעת שגם אם לא הבנתי, אני אנסה בכל זאת ללמוד עוד פעם. כי אם לא, נניח שילד בן 3 לא יהיה מוכן לקבל מאף אחד. הוא כבר יודע מה שהוא החליט. הוא יישאר עד גיל 80-90 בן 3. דרך אגב, זה קורה לכמה אנשים. כי הוא יודע, הוא לא שומע מאף אחד. הוא מבין יותר אותם מכולם. אם הרב אומר משהו, והוא לא נראה לו, מסתדר לו עם מה שהוא מכיר, הוא אף לא יגיע לגרובד יותר עמוק שבו דברים שהם נראים כסותרים מסתדרים. כי הוא כבר פסל את זה. מזעיק. זהו, זה לא מסתדר לו עם הגישה שהוא החליט פעם לפי מה שהוא שמע וקרא כתבה בעיתון. כן? אז זהו, הוא כבר פוסל. הדרך באמת ללמוד זה לעשות את עצמו כמדבר, לבטל את עצמו, להפקיר את עצמו, להיות מוכן, להיות קרקע עולם, טיט שאפשר לעצב אותו. דרך אגב, יש משהו מאוד מעניין, רבי שמעון שקופ, יש את הספר שערי יושב, הוא היה אחד הלמדנים הגדולים ביותר, רבי שמעון. ורבי שמעון שקופ, יש לו, הספר שלו זה שערי יושב, ספר מאוד מאוד עמוק. דרך אגב, בישיבות הרבה פעמים, אז לבחורים הרי לא נותנים ללמוד את זה. לכן אני זוכר שבפונוביץ' אמרו שצריך לקרוך את הספר הזה מהצד השני. למה? כי זה ספר טוב מאוד, זה צריך להיות בבית, אבל לא לפתוח אותו, את הבחורים צעירים. כי העמקות הזאת היא מדי הרבה בשבילם. הם צריכים קודם כל לפתח חשיבה ישרה פשוטה, ורק אחר כך אפשר להם. זה ספר מאוד מאוד עמוק. אבל באמת, בגלל שזה ספר כל כך עמוק, אז לא תמיד הוא מובן ברגע הראשון. וההקדמה שלו, יש לה הקדמה נפלאה מאוד מאוד מומלטת. החלק הראשון של ההקדמה הוא מדבר על בעצם איך בן אדם יכול להגיע לאהוב את כל העולם, יהודים, גויים, ואת כל הבריות בעולם. אז ואהבת לרעך כמוך, ולאהוב את כל הברואים כולם, אז הוא מסביר שם מהלך שלם, איך שאדם בעצם אוהב את עצמו, או אמור לאהוב את עצמו, או אדם בריא, בוא נגיד, אוהב את עצמו. ואז אדם שאוהב את עצמו, להתחיל להרחיב את העני. להרחיב את העני על בני זוג, על חברים, על משפחה, על קהילה, על כל העולם, על כל היהודים, על כל העולם, ועל כל הברואים שיש בעולם. הוא ממש מאמר מאוד 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 יפה. חלק השני, מה שנוגע לענייננו, זה הוא אומר ככה, הוא אומר, הספר הזה, הוא מביא כל מיני הוכחות, שאנחנו רואים מהגמרא, שהחכמים שרבה רצה להסביר את תלמיד שלו משהו, אומר, לכי תשמש לי. כאשר תשמש אותי, אז אני אסביר לך. אבל למה הוא צריך לשמש אותו? הוא אומר, שאני רוצה שתתבטל. אם אתה לא תתבטל, אז אני לא יכול ללמד אותך את זה. הוא אומר, רב שמעון שקופ גם כן, מי שלומד בספר שלי, יש לי בקשה אחת. מי שרוצה ללמוד, בתנאי אחד, גם אם אתה לא מבין משהו, תלמד אותו פעם שנייה לפני שאתה פוסל. זאת אומרת, אל תפסול בפעם הראשונה. אם אתה רוצה לפסול כל מה שלא נראה בפעם הראשונה, אל תלמד את הספר שלי. הספר שלי תלמד רק בתנאי, אתה מוכן פעם אחת להבין, ללמוד ולא להבין, לנסות פעם שנייה, אם פעם שנייה אתה לא תבין, אז בסדר. אבל לפחות תנסה פעם שנייה. וזה באמת מאוד מאוד חשוב, כל הגישה זה ללימוד. נכון, לא הבנתי, אבל לפחות בוא ניתן צ'אנס שני. יכול, ברגע שאני מוכן לקבל את הדברים ולנסות לראות, אולי הם בכל זאת מתאימים ממה שאני יודע, לא תמיד מה שאני יודע הוא לא נכון. הרבה פעמים הוא נכון, רק שדברים הם לא שחור לבן, יש הרבה אפור. יש דברים שהם משלימים אחד את השני בכלל. ולכן לנסות לעיין פעם שנייה ולראות שהדברים מתאימים. וזה עוד דבר שהוא בעצם תנאי אפילו ללימוד תורה, מדבר, שבן אדם מוכן להזכיר את עצמו, לוותר את עצמו וללמוד. יש נקודה רבי משה פיינשטיין כותב, שבא באמת פרשת במדבר, חומש הפקודים לפני מנו, למנות את עם ישראל, לפני עשרת, לפני שבועות, זה בא להגיד לנו שלכל יהודי ויהודי יש ערך. אומר למה? יש אחד המפריעים הכי גדולים ללימוד תורה, זה הצת היצר שהוא בא ואומר לבן אדם, אתה לא שווה. אתה לא מסוגל, אתה לא שווה, אתה לא יכול להיות עמית חכם. היתר הבא ומשכנע את הבן אדם, החפץ חיים מעריך בזה בפרשת שלח, שזה הסת היתר הכי גדולה, להגיד לבן אדם, אתה בין כה וכה רשע, אתה אין לך סיכוי. דרך אגב, אנחנו מדברים תמיד, ידוע אור החיים הקדוש שאומר שעם ישראל במצרים היו ב-49 ממתת שערי תומה, ויצאו לפני שנכנסו לשער הנון, לשער ה-50 של התומה. כי אם הם היו נכנסים לשער ה-50 של התומה, אז לא היו יוצאים עד היום. אלמלא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, אז לפני שנכנסים לשער הנון, אז הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. שער הנון. ואומר אור החיים הקדוש, שעכשיו אחרי שיצאנו ממצרים וקיבלנו את התורה, בגלות האחרונה ייכנסו עם ישראל עוד פעם לממתת שערי תומה, ואז הם יגיעו בגלות האחרונה גם לשער הנון, ומשם הם יצאו. מה זה שער הנון? מה הניסיון? מה זה נוגע אלינו? כאילו, איפה שער הנון נוגע אלינו? מה זה שער הנון? אז זה דווקא ראיתי, לא זוכר איפה, ברח לי מהראש, אבל ראיתי באחד מהקדמונים, הוא כתב ששער הנון זה הכוח של הייאוש. זה מה שאומר לבן אדם, אתה אין לך סיכוי. אני כבר הפסדתי. אחרים, אם הייתי צעיר יותר, אם הייתי זה, אלף דברים. דווקא זה אני חייב לספר לכם, אני לא מספרתי לכם פעם, אבל לפני כמה שנים, יום אחד קראו לי לדבר בחיידר, תלמוד תורה, פה דווקא. ואני לא הבנתי בדיוק למי הכוונה. אני הייתי בטוח שאמרו לי כיתה ה', הייתי בטוח שכיתה ה' זה ילדים בני 12, 11, 12. בפועל אני מגיע, אני רואה מה שילדים 9. מתובעה, ככה התבלבלתי בין הכיתות בחדרים, בחיידרים. ואני, מה זה כבר שהילדים בני 9? לא הייתי בכלל בכיוון. אמרתי, יאללה, נדבר איתם שהם יכולים להיות תלמידי חכמים. אז דיברתי איתם שלכל ילד, אם הוא יישב וילמד תורה, יש לו סיכוי, ואין דבר כזה מוכשר ולא מוכשר, ואין דבר כזה מי אתה ומה אתה. כל מי שרוצה ללמוד תורה וינסה, יצליח. כי התורה לא קשורה לכישרונות ולא קשורה לשום דבר. הקדוש ברוך הוא המלמד תורה לעמו ישראל. הקדוש ברוך הוא יכול ללמד כל אחד. רק מה? צריך לרצות. צריך לרצות ולנסות ולהצליח. אין דבר כזה, אין מוכשרים, אין שום דבר. טוב, ואז דיברתי על זה, כל אחד יכול להיות תלמיד חכם גדול, כל אחד יכול להיות כמו החזון איש, כמו... אחרי שגמרתי לדבר, אני ניגש אליי ילד, ילד בן 9, הוא אומר לי, הרב, אני זקן מדי, הוא בן 9, הוא זקן, למה זה? אם הייתי מתחיל בגיל 3, אז היה לי פיקוי, אבל היום אני כבר בן 9, כבר לא יכול להיות. אז מדהים, כשראיתי את זה, אמרתי, אם בן אדם אברך בן 30, וילד בן 9, זה יצאת היצר. זה יצאת היצר. ילד בן 9 כבר בטוח שהוא יפסיד הכל? זה נובע מתוך... האמת היא שבן אדם בן 40 זה אותו דבר. גם בגיל 40 אפשר להתחיל. כי לימוד תורה לא קשור למריאים במוח שצריכים ליצור חיבורים שבגיל כזה זה כבר מספיק. זה לא קשור בכלל אחד לשני. יש מעלה בגיל אותה דיינקותה, יש מעלה בנייר חלק, שעוד לא תשקשו עליו, אבל שיכולת להציג, המלמד תורה לעמו ישראל, יש לו הבדל בין כמה בן אדם, מה הוא עשה, נכד של מי הוא, בן של מי הוא, מה הכישרונות שלו? אין שום קשר. המלמד תורה לעמו ישראל, בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים, כן תחננו ותלמדנו, כנוס ברוך הוא מלמד את עם ישראל. לא, זה באמת דבר שבשעתו ממש הפליא אותי, ככה לראות ילד שבטוח שהוא כבר זקן. בסדר, בכל מקרה, אבל זו נקודה שהיא באה ללמד אותנו כמה הפרשה הזאת. פה, כשבאים לספור את בני ישראל, אז מגלים בעצם שלכל אחד ואחד יש ערך, כל יהודי. ולא משנה מי הוא ומה הוא וכמה הוא, כל יהודי. מספר כשווה ערך. אין הבדל בין אחד לשני. לכל אחד יש ערך בפני עצמו. יש דווקא רעיון יפה, החידושי הרים אומר, שהקדוש ברוך הוא רוצה שבני ישראל לא יתבטלו. בני ישראל הם בודדים, הם מיעוט בתוך הרוב של העולם. זאת אומרת, יש כלל בהלכה שדבר שבמניין לא בטל. זאת אומרת, אדם שקונה תפוחי אדמה, התערבו בתוך תפוחי אדמה אחרים, זה אלה אסורים, אלה מותרים, אז הם מתבטל. אבל אם זה דבר שבמניין, למשל אבטיחים, שלא נמכרים בקילו, אלא נמכרים במניין, באחד אחד. או, מה זה? או ביצים למשל נמכרים במניין. לא, ביצים אולי נמכרים בתבניות, לא במניין. יכול להיות, יכול להיות. אני לא בטוח. טוב, יכול להיות. הלכתית אני לא נכנס כרגע, אבל דברים, בעיקר מה שהגמרא אומרת, זה דברים שמפני חשיבותם נמכרים במספר, כמו פירות נדירים, תאנים מסוג מיוחד, שנמכרים אחד-אחד, דבר שבמניין לא בטל. ורם ישראל, יד עכשיו, הם נמחקים בכל הרמות, בני אדם. כאן הקדוש ברוך הוא סופר אותם. ומגלה את החשיבות שלהם, של כל אחד. ודבר שבמניין, דבר שסופרים אותו אחד-אחד, כי הוא חשוב, לא בטל. וזאת המטרה של מניין בני ישראל, שהם יהיו דבר שבמניין שלא בטל. אם ככה, אנחנו רואים פה עוד פעם, שהספירה הזאת דווקא מדגישה את החשיבות של בני ישראל. יש כלי עקר. הכלי עקר אומר, כי מצד המספר, ינטלם וינשאם ביתר שאת על כל העמים. יותר מכל הגויים, הם מתרוממים, אשר אין להם לכל הגויים מספר פרטי. כמו הקש הזה, כמו קש, שאין דרך בעל הגורן ליתן לו מניין. הקש לא מקבל כל אחד ספירה בפני עצמו. כך אין לאומות השגחה פרטית, כי אם כללית לקיום המין. כמו שאר הבהמות והחיות, יש השגחה על האומה, השגחה על הקבוצה, אבל כל איש ישראל מושגח בפרטות, ואפילו אחד מהם חשוב כאומה שלמה, כמו שנאמר, ונפל ממנו רב. מה הכוונה רב? אחד. אפילו אחד, ואפילו אחד מהם, מעם ישראל שיפול, דומה כי רבו. על כן נתן להם הקדוש ברוך הוא מספר. וכל אחד, הספירה הזאת מראה שכל אחד יש לו את המספר שלו, וזה מורה שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל אחד בפרטות. אצל בני אדם, לא ימעט ולא יספר, אבל את הקדוש ברוך הוא יש מספר לבני ישראל, כל אחד ואחד חשוב בפני עצמו. יש גם הספורנו, בהתחלה כותב גם כן, כל אחד מאותו הדור נחשב בשמו המורה על צורתו האישית. זאת אומרת שכל אחד יש לו חשיבות אישית בפני עצמו. על דרך ועדאך בשם. הקדוש ברוך הוא יודע את הבן אדם, זה אומר אוהב אותו, כמו אין, מתחבר איתו, וידע על קנה את חנה אשתו, וידע אדם את חווה, זאת אומרת, לשום חיבור, ועדאך בשם, על ידי קריאת שם. וכאן בני ישראל, הוא קרא להם במספר שמות, כל אחד יש לו את המספר שלו, את השם שלו. זאת אומרת שמייחד את כולם, כל אחד את החשיבות שלו. זה באמת הנקודה שבאה ללמד אותנו לברוח מהנחיתות הארצנית, ולברוח מהייאוש הזה שאני לא יכול ולא מסוגל, וזאת ההכנה למתן תורה. לדעת שיש לי כוח, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, והוא רוצה שאני אצניח, וזאת ההכנה למתן תורה. על ידי הידיעה הזאת אנחנו יכולים להתקרב ולקבל את התורה באמת כמו שצריך. זה נקודה אחת שהיא הכנה למתן תורה. יש נקודה שנייה, זה כותב החידה בנחל קדומים, אומר במדבר סיני, זה גימטריה 378, בשלום. אומר לענה, כי עם ישראל עד שהם באו למדבר סיני, אז הם רבו, היה מריבות ביניהם. הרי שהגיעו למדבר סיני, שם היה ויחן שם ישראל נגד ההר, כאיש אחד בלב אחד, וזה מגיע, מתוך זה מגיעים למתן תורה. יש דבר, רעיון מאוד 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 יפה, ברבי ישראל מצ'ורטקו, גנזי ישראל. הוא כותב, הוא מדבר על המדרש. המדרש בתחילת הפרשה שלנו אומר, וידבר השם אל משה במדבר סיני, הדע הוא דכתיב, זה מה שאומר הפסוק, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. מה הקשר בין הפסוק, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, וידבר השם אל משה במדבר סיני, מניין בני ישראל. אז אומר ככה, הכלל הוא, תמיד, מתי בני ישראל נמנים, אחרי כל פעם שהם חטאו. נפלו בעגל, מנעם לידע את הנותרים. נכון? עם ישראל חטאו, היה חטא, אחרי החטא הוא מנע אותם. אומר, מה ההסבר? למה באמת אחרי שעם ישראל חוטאים צריך למנות אותם? מה הקשר בין הדברים? אז הוא מתחיל לפרש את זה לפי הגמרא ביומא. הגמרא ביומא דף כ"ב עמוד ב' אומרת, והיה, ההפטרה של הפרשה שלנו, והיה מספר בני ישראל ככל הים, אשר לא יימד ולא ייספר. אז דבר ראשון, זה אני פשוט חייב להגיד, אני לא יכול להתאפק. יש את הסייטלר בברכת פרס, בהפטרה של הפרשה שלנו, והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא יספר, וההמשך של הפסוק הוא, והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. והיה במקום זה במקום שהיו אמרים להם עד היום, בני לא עמי, כינוי של לא עמי, יאמר להם בני אל חי. זאת אומרת, השתנה השם שלהם לטובה. עכשיו, אומר הסייפלר, וזה מתקשר לעניין שדיברנו מקודם, על הלימוד תורה שנובע מתוך קושי, אבל הכל זה בעצם לטובה בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא. אומר הסייפלר ככה, הוא בא לפרש, והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, הרבה פעמים, דווקא זה שנאמר לבן אדם כביכול לא עמי אתם, מרחיקים אותו מהקדוש ברוך הוא, זה עצמו יאמר להם בני גל חי, זה עצמו מקרב אותו לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, למה באמת יש דבר כזה שנקרא נפילות? כל אדם שנכנס בשערי תורה, בשערי עבודת השם, יודע שאין מצב של להיות צדיק כל הזמן. שבע יפול צדיק וכאן, וזאת הדרך היחידה, אין דרך לדלג על זה, אין שום דרך לדלג על זה, זאת הדרך, להיכנס, לעלות, ליפול, לעלות עוד פעם, ליפול, לשבור את הרגליים, לעלות עוד פעם, ליפול, רק ככה מצליחים. זאת הדרך לעבודת השם. תורה נקראת בייסורים, בייסורים של נפילות. זה נפילות קשות. אבל למה? למה הקדוש ברוך הוא עשה שהדרך לתורה חייבת להיות מתוך נפילות? מסביר הסייפלר, אומר ככה, אנשים נוטים ברוחניות בדרך כלל להסתפק במועט. למה אני צריך להיות בגן עדן בשורה הראשונה? אם אני אהיה שורה חמישית זה גם בסדר, אני לא צריך... דווקא בעולם הזה הוא פחות מסתפק במועט, אבל בעולם הבא, ברוחניות, ברוך השם, המצב שלי מצוין, מתפלל, אומר, יכול להיות שיש כמה נקודות קטנות שצריכות תיקון, אבל בוא נתמקד בחיובי, בוא נסתכל על חצי הכוס המלאה, נכון? דווקא בגשמיות ובכסף ודברים כאלה, אז לא כל כך, שם נוהגים להסתכל על חצי הכוס הריקה, אבל ברוך אני אומר, ברוך השם, הכל טוב. אמר, ובאמת הסיכון גדול, כי הרי הבן אדם בכל מצב נוטה להסתפקות במועד ברוחניות. אמר, רק מה הדרך? והוא אומר, זה קורה גם לצדיקים. הסיכון הזה של להיכנס להסתפקות במועד ברוחניות קורה גם לצדיקים. אמר, מה עשה הקדוש ברוך הוא? יש תפילה. ואז בן אדם שבטוח במצב שלו, שהכל בסדר, פתאום מרגיש שהקרקע מתנוענת מתחת לרגליים, הכל רועד, ואולי גם את מה שיש לי, ואני בטוח שיש לי, אני גם הולך להפסיד. ואז מה קורה? הוא מתחיל להתאפס. להתאפס, לטפס בשביל לא ליפול. ואז הוא בעצם מתקדם עוד, ועולה עוד. ואז עוד פעם הוא נעצר, נרגע כבר יופי, הרעידת אדמה עברה, הכל בסדר, והוא נרגע, הוא מתחיל להיכנס לתנומה, לתרדמת, זהו. ואז עוד פעם הקדוש ברוך הוא אומר, אופ, מה במבית לארץ ותרעד, ואז הבן אדם עוד פעם מרגיש שלא הולך לו כמו שהוא רוצה, והוא הולך לאבד את הכל, ומי יודע, ואז עוד פעם מתחזק, והוא עולה עוד פעם, וככה הוא מטפס ועולה, מטפס ועולה. בגלל שהבן אדם כל הזמן נרדם בשמירה, אז מהירים אותו, ואז הוא מתעורר, הוא נהיה עירני, ומתחיל, ממשיך להתקדם, ממשיך לעלות, ולא נרדם. אז הוא אומר, האמת היא, אדם חושב שאומרים לו משמיים, לא עמי אתה, לך מפה, אתה לא נחשב עם ישראל, אתה לא צדיק, לך, אתה רשע. אומר, והיה במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם, באותו מקום שנאמר לך, לא עמי, שאתה מרגיש שאומרים לך, לא, אתה לא צדיק, שם יאמר להם בני כל חי, פה הקדוש ברוך אומר לך, אתה בני כל חי, ואני רוצה שתחיה, ותמשיך לעלות. והנפילות האלה הם חלק מתהליך העלייה בשביל שאדם יעלה, שלא ירדם. כך אומר הרב טייפלר, ופשוט חבל לא להגיד דבר, לא לדע דבר כזה. טוב, בכל מקרה, נחזור לענייננו. אנחנו דיברנו עכשיו להסביר את המדרש, כי השם ייתן חכמה מפיו דעת ותבונה. למה אחרי חטא מונים את עם ישראל דווקא? אז הבנו שהגמרא ביומא אומרת, והיה מספר בני ישראל, ככל הים, אשר לא ימת ולא יספר. שואלת הגמרא, זה סתירה מן היובי. והיה מספר בני ישראל אומר שיש להם מספר. ככל הים אשר לא ימת ולא יספר. המספר שלהם הוא מספר שלא יספר. איך זה מסתדר? אומרת הגמרא, מדובר פה על שתי זמנים. והיה מספר בני ישראל, זה כאשר ישראל לא עושים רצונו של מקום. הם לא צדיקים. עד יש להם מספר. אבל לא ימת ולא יספר. זה כשהם עושים רצונו של מקום, הם קשורים לקדוש ברוך הוא, אז הם למעלה מהמספר, הם בכלל לא במספר. אז כך אומרת שם הגמרא, מסביר רבי ישראל מצ'ורטקול. אומר, מה זה, יש מספר, אין מספר, עושים רצונו של מקום, לא עושים. אומר, יש, אברהם אבינו, קיבל ברכה מהקדוש ברוך הוא, שצאצאיו יהיו כחול אשר על שפת הים, וככוכבי השמיים. מה ההבדל בין חול הים לכוכבי השמיים? חול הים זה דרגה של עמי הארץ. ככוכבי השמיים זה צדיקים. ככוכבי השמיים זה צדיקים. באמת, האור החיים הקדוש כותב שם, בפרשת לך לך, וההבטחה הזאת, אז הולך, הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם שצאצאיו יהיו ככל הים, ואז אומר אברהם, השם אלוקים מה תיתן לי, ואנוכי הולך ערירי, ובן נשק ביתי הוא דמשק אליעזר, ואז אמר לקדוש ברוך הוא, צא החוצה, כחוכמי השמיים, כן יהיה דרך. אז אומר האור החיים הקדוש, שבכורה שאלה פשוטה, הוא כבר קיבל הבטחה שיהיה צאצאיו ככל הים, והוא בא ואומר, אנוכי הולך ערירי. וגם מה הקשר פה בין משק ביתי ודמשק אליעזר? איך אליעזר נכנס לסיפור? רוצה ילדים, לא רוצה ילדים. מה הקשר שיש לו עוזר אליעזר? בין משק ביתי. ומה הרגיע אותו בהבטחה השנייה של כוכבי השמיים? אומר אור החיים הקדוש, בהתחלה הוא קיבל הבטחה שיהיה לו ילדים. ילדים, אבל לא תלמידי חכמים. שיהיה ילדים עמי הארץ. ככל הים, שנמצאים בחול, בים, נמצאים בארציות, אבל הרבה ילדים. אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, השם אלוקים, מה תיתן לי? מה אתה נותן לי ילדים עמי הארץ? ואנוכי הולך ערירי. לעמי הארץ ולא תמיד חכמים, זה כמו ללכת ערירי בלי ילדים. אומר, הוא בן משק ביתי, מי התלמיד חכם שדולה ומשקה מתורת לרוא לאחרים? הוא דמשק אליעזר, אליעזר, אם כבר אליעזר נחשב בן שלי, בן תלמיד חכם. אומר לה, הקדוש ברוך הוא, אם ככה תקבל צאצאים ככוכבי השמיים, שהם יהיו צדיקים, שהם יהיו תלמידי חכמים, זה נקרא שיש לו ילדים. כך אומר אור החיים הקדוש. אז אנחנו רואים שיש פה שתי דרגות. יש דרגה של כמו כוכבים, צדיקים, ויש דרגה של כמו חול, עמי הארץ. אומר, אבל מה? כוכבי השמיים, אז יש להם חשיבות, כל אחד בפני עצמו. אתה צריך לראות שיש הרבה כוכבים בשביל שכל אחד יהיה חשוב? לא. כל כוכב בפני עצמו יש לו את החשיבות שלו, כפרט וגם ככלל. חול, דרגים חול בפני עצמו, אין לו שום חשיבות. מה יש חשיבות? להמון המון המון גרגירי חול ביחד, הם יוצרים דבר גדול ביחד. דווקא השיתוף שלהם. טוב, בזמן שהם ישראל צדיקים, הם לא צריך לספור אותם. הם לא ימד ולא יספר. למה? כל אחד ואחד בפני עצמו צדיק, כמו כוכבים. נכון שביחד הם יכולים לצרף, לא, אבל למה לצרף? כל אחד בפני עצמו צדיק. הוא אומר, ברגע שהם ישראל יורדים מהמדרגה, מהצדקות, הם כמו חול, אז חול, כל אחד בפני עצמו, אין לו ייחוס, אין לו כלום, אין לו שום מיוחדות. צריך לצרף אותם יחד כמו חול, ואז חול כולו ביחד יש לו עוצמה, המס שמצטרפת יוצרת משהו. הוא אומר, והיה מספר בני ישראל ככל הים. כשעם ישראל סופרים אותם, זאת אומרת שהם לא כל כך צדיקים, הם עושים רצונו של מקום, אז סופרים את כל החול ביחד, או מאחדים אותם לקבוצה אחת, ואז יחד הם שווים משהו. אבל אם הם צדיקים, אשר לא ימד ולא יספר, לא צריך לספור אותם, הם כמו כוכבים, כל אחד בפני עצמו יש לו חשיבות. עכשיו הוא אומר, אבל השאלה היא, זה תמיד, מתי סופרים את בני ישראל? אחרי חס. שאלנו הרי, למה צריך לספור את בני ישראל? כל פעם אחרי שהם חוטאים צריך לספור אותם. למה? כי אחרי חס הם יורדים ממדרגת הכוכבים לחול, ובשביל שיהיה להם חשיבות בתור חול, צריך להגיד את כולם יחד. עכשיו, אבל השאלה מתחילה פה במדבר סיני, למה לספור? הם הרי צדיקים, דור המדבר, עומדים לקבל תורה. למה צריך לספור אותם? הרי מתי צריך לספור? כשיש ירידה, כשיש חול. לא כשהם כוכבים, פה הם הרי כוכבים. וזה מה שהמדרש מתכוון להקשו. אומר, מה התירוץ באמת? התירוץ בא ואומר, שכשבאים לתת להם ישראל את התורה, אז שם הם לא יכולים להיות כוכבים. כל אחד כוכב לעצמו, כל אחד מיוחד לעצמו. חייב להיות אחדות של כל עם ישראל ביחד. למרות שהם כוכבים, למרות שכל אחד יש לו את החשיבות שלו, הם צריכים להתאחד יחד לקבוצה אחת בשביל קבלת התורה. השם עוז לעמו ייתן, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת את העוז, את התורה, כן, לעם ישראל, לכן השם יברך את עמו בשלום, בשביל שהוא יוכל לתת תורה. כי אם כל אחד בפני עצמו תורה לא ניתנת, תורה לא ניתנה ליחידים, לאף אחד, לאף יחיד מעם ישראל. התורה ניתנה לעם ישראל כיחידה אחת, על כולם, בלי יוצא מן הכלל. וזאת הצורה של תורה. וישראל זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות התורה. וספר תורה שחסר באות אחת, פסול. ועם ישראל שחסר באות אחת, גם פסול. קודש בריחו, אורייתא וישראל, חדו. כמו שקודש בריחו אחד, אורייתא אחת וישראל אחד. עם ישראל רק בצורה הזאת יש לו קשר לתורה. רק בצורה הזאת יש חיבור לתורה. ולכן אם אנחנו באים עכשיו לקבל תורה, שהיא תורה תחול על עם ישראל, אין, זה יכול להיות שכל אחד כוכב בפני עצמו, באמת כוכב. חשוב, יקר והכל. צדיק גדול, תמיד חכם גדול. אבל אם לא מתחבר ליחידה אחת יחד עם כולם, אין אפשרות לקבל תורה. השם עוז לעמו ייתן. בשביל זה, אז קודם כל השם יברך את עמו בשלום. ולכן גם כאן אומר המדרש, למה בכל זאת כאן ספרו את בני ישראל? הרי לכאורה הם היו צדיקים, הם כוכבים. לא כמו חול שצריך לצרף אותם יחד בשביל שיקבלו חשיבות. אומר המדרש, כי השם ייתן חוכמה. מפיו דעת ותבונה, קדוש ברוך הוא רוצה לתת את התורה לעם ישראל, ובשביל לתת את התורה לעם ישראל צריך לאחד אותם. הייחוד נעשה על ידי הספירה הזאת שסופרים את כולם יחד, מאחדים אותם, ואז עם ישראל יכול לקבל תורה. וזה באמת ההסדר במדרש. במדבר סיני, בוא אל מועד באחד החודש השני, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. טוב, השם יעזור שנזכה כולנו להתחזק בשתי הנקודות האלה, לדעת שיש לנו כוח ואנחנו יכולים לעשות את השינוי הזה ולהתקרב לתורה וללמוד תורה ולהאמין שבאמת יש לנו את הכוח לזה ולהתאחד כולנו יחד ולזכות לתורה ולגאולה שלמה במהרה בימינו אמן. רבי חנניה בן עקשיא אמר רפאג לברוב את ישראל יפיק החברו עליהם תראו מצווית שנאמר עד עיני חופי צמאן תזכו יגדיל תראו וידיר. אמן.